طول صغير اسخوش عشو آواز و بعدتی بهیانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שלישי, כ"ב באייר תשפ"א, פעמיים כי טוב, מסכת יומא, דף כ"ג. היום הזה יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לבני ישראל. כדכתיב בספר שמואל ב' פרק ה' פסוק ז', וילכוד דוד את מצודת ציון עיר דוד, והיו מצעירים לבני ירושלים ולא יכלו לצאת ולבוא מפניהם אלא בלילה. יום שיצאו משם, היום הזה, עשהו יום טוב. היום הזה בעזרת השם בתלמוד תורתנו בדפינו היומי, נלמד הרבה אודות הנאמר בספר שמואל ב'. רדיו כל חי זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה שין עין דלת, מצוות גידול שיער נזיר, משורשי המצווה. הקדמה כבר כתבתי בפתיחה של הספר, כבהיות בעולמו של הקדוש ברוך הוא בריאה משותפת מחומר ושכל, וזהו האדם, היה דבר ראוי ומחויב, כדי להיות כילוסו ברוך הוא עולה יפה מבריאותיו, שאם בריאה זו לא יחסר מעולמו כל האפשרות שיש בדעתנו להשיג, כמו שכתבתי שם. ואין ספק כאילולי מן הטעם הזה שנתחייב שכלנו, לשכון בתוך החומר בעל התאוות והחטאים, ראוי היה שכלנו לעמוד לשרת לפני בוראו, להכיר כבודו כאחד מבני האלוקים הניצבים עליו. ואומנם מפני החיוב הזה נשתעבד לשכון בתי חומר, ואחר שנשתעבד לזה מוכרח על כל פנים לנטות מעבודת בוראו לפעמים, ולהשתדל בצורכי הבית אשר ידור שם, כי לא יתקיים בניין הבית עיצה והבנה ויסודותיו, מבלתי שישגיח האדם עליו. ואם כן, אחרי היות כוונת האדם ביצירתו על מה שאמרנו, בכל עת שיוכל שכלו למעט בעבודת החומר וישים מגמתו לעבודת קונו, אז טוב לו. ובלבד שלא ייטוש מלאכת הבית לגמרי ויחריבהו, כי גם זה יחשב לו עוון אחר שהמלך חפץ להיות בריאה כזו. וכדאמר רבי יוסי במסכת תענית פרק שלישי, שאין היחיד רשאי לסגף עצמו בתענית, ופירש רבי יהודה בשם רב את טעמו של רבי יוסי, משום דכתיב, היה אדם לנפש חיה, אמרה תורה, נשמה שנתתי בך החייה. ועל זה אמר המלך החכם בקהלת פרק זין, אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר, למה תשתומם? וזוהי קדושת הנזיר ומעלתו, בהניחו מלאכת החומר וישבור תאוותיו במה שאינו חורבן גמור אל הבית, כגון מניעת שתיית היין וגידול השיער, כי בזה יקנה היצר ולא ידלוף הבית בעבורו ולא ירסו פינותיו. אבל תתחזק בו עבודת השכל ויאורו מהלכיו וכבוד השם תשכון עליו. והתקיים באיש הזה כוונת הבריאה מבלי התמעט עבודת שכלו אל בוראו, מפני שיתוף החומר שבו. והראיה שעניין גידול שיער הוא כמו כן, מפני הכנעת היצר, כמו שאמרו זיכרונם לברכה בנזיר ריש פרק כמה, אמר רבי שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר תמל, הפעם אחת בא אדם אחד לפניי מן הדרום, ראיתי יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים, אמרתי לו, מה ראית להשחית שערך זה ענה? אמר לי, רואה הייתי לאבא בעירי, והלכתי למלות מים מן המעיין, והסתכלתי בבבואה שלי, ופחז יצרי וקש לתורדני מן העולם. אמרתי לו, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, במי שהוא עתיד להיות רימה ותולעה, העבודה, לשון שבועה, שהגל לחכה לשמיים, יד עמדתי ונשקטיב על ראשו ואמרתי לו, בני, כמותך ירבו נודרי נזירות, עליך הכתוב אומר, איש או אישה כי אפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. ועל כן כדי להכניע היצר, גם כן נצטווה לגלח כל שערו במלות ימי נזרו ולא הורשה לתקן אותם וליטול מהם קצת, כדי שלא ישוב יצרו עליו כאשר בתחילה. אבל נתחייב לגלחה מכל וכל, כי אין ספק שהשיער הגדול ביותר הוא הגילוח הגמור יפסיד תואר האדם. ואל תתפסני בטעם זה שכתבתי ממה שאמרו זיכרונם לברכה, יביא כפרה על עצמו על שצעיר עצמו מן היין, כי גם זה ייתכן על טעמנו. כי אחר שאמרתי שאין רשות נתונה לאדם להשחית ביתו ולקלקל דבר בבניין אשר בנה הבונה הראשון, ראוי לו להביא כפרה על נפשו, כי אולי נטע מן הגדר המחויב עליו בעניין גופו ונשמתו. כי שם הטבעו ובניינו נכון על צד שהנזירות עינו יותר מדי על נפשו. וכל דרכי השם יתברך ישרים וצדיקים ילכו בם. והרמב"ן, זיכרונו לברכה, כתב בפירושיו בפרשת נזיר בספר במדבר על דרך הפשט בטעם החטאת שמביא הנזיר לכפרה. כי העניין הוא שצריך כפרה בשובו להתאמה בתאוות העולם. דמי כיוון שהייתה עליו רוח השם והתחיל להיות נזיר להשם, ראוי היה לו לעמוד כן כל ימיו ושבעים פנים יש לתורה. זוהי מצווה שיניים דלת, אודות מצוות גידול שיער נזיר. מן התורה שבכתב, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, לפרק הפותח את שיעור דפינו היום בסייעתא דשמיא הגדולה בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף כ"ב במסכת יומא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום והחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, אם תרומת הדשן היא עבודת לילה, והתשובה, ללישנה קמה היא עבודת לילה, ללישנה בתרה תחילת עבודה די יממה, תחילת עבודת היום. שאלה שנייה, מקדש ידיו לתרומת הדשן, האם צריך לקדש ידיו שינית לעבודות היום ומדוע, והתשובה, אינו צריך לקדש ידיו שינית ללישנה קמה מפני שכבר קידש ידיו לשם עבודה, וללישנה בתרה מפני שגם תרומת הדשן היא חלק מעבודת היום, ואם כן קידש ידיו לעבודת היום. שאלה שלישית, במה זוכים על ידי פייס של תרומת הדשן ומדוע, והתשובה, זוכים גם כן בסידור מערכה ובסידור שני גזרי עצים. תקנו כן, מפני שראו שכהנים אינם באים לפייס, אינם באים להגרלה. שאלה רביעית, לפני תקנת הפייס, לאחן היה הכהן הזוכה צריך להגיע, והתשובה, הסתפק רב פאפה עם ממש לדלת אמות הסמוכות למזבח, או רחוק וו אמות שהמה שכנגד היסוד והמה שכנגד הסובב, הרי הם כמזבח. שאלה חמישית, כיצד מותר למנות את ישראל והתשובה על ידי תלעים או אצבעות כנגד כל אדם? השאלה האחרונה, על אילו איסורים עובר המונה את ישראל והתשובה לרבי אלעזר בלב אחד שלא ימוד? רב נחמן בריץ רק בשני אלבים, לא ימוד ולא יספר. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול. בדף כ"ב במסכת יומא, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי פעמיים כי טוב כ"ב באייר תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף חג, דף כ"ג במסכת יומא. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ"ב עמוד ב', בשורה השנייה מתחילת העמוד, בנקודותיים ומן המילים, ואם היו שניהם שווין, הממונה אומר להם, אצביעו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק השני, ובזמן שהכהנים שרצו לתרום את תרומת הדשן היו מרובים, היו זוכים בתרומת הדשן כך, היו רצין ועולין בכבש הבנוי בשיפוע, שעל ידו היו עולים ויורדים מהמזבח, והיה אורכו 32 אמה, וכל הקודם את חברו להיכנס בתוך הארבע אמות העליונות של הכבש, שהן סמוכות לראש המזבח, זכה. ואם היו שניהם, שניים מארצים שווין, בכניסתם לאותם ארבע אמות, לא היה אחד מהם זוכה, אלא היו מטילים גורל בין כל הכהנים, הרוצים לתרום. וכך היה מוטל הגורל. הממונה על הגורלות אומר להם, לכל הכהנים הנמצאים שם, הצביעו, הוציאו את אצבעותיכם, והכהנים היו עומדים בעיגול, והממונה נטל מצנפת מעל ראש אחד מהם, ואמר כל מי שיחלה בו המניין יזכה בעבודה. היה מכריז מספר גדול יותר מהכהנים שהיו שם, ומתחיל למנות מזה שנטל מראשו את המצנפת, ומונה את אצבעותיהם שוב ושוב עד שמגיע למניין שהכריז, ומי שהמניין קלה בו, זכה. אומרת הגמרא תנא שנינו בברייתא בביאור המשנה, כל תנא ותני עלה שמופיע בש"ס זו ברייתא שהתווספה למשנה ובאה לבאר את המשנה. אם כן, שנינו בברייתא בביאור המשנה, הממונה היה אומר לכהנים הנמצאים שם, הוציאו אצבעותיכם, כל אחד יראה אצבעו לצורך המניין. כלומר, עשיית הפיס הייתה על ידי שהכהנים עמדו בעיגול, והממונה הכריז מניין גדול יותר ממספר הכהנים, ומתחיל למנות מאחד הכהנים ומונה אותם שוב ושוב עד שהגיע למספר שהכריז, ומי שהמניין קלה בו הוא הזוכה. ולכך אמר הממונה לכהנים שיוציאו אצבעותיהם, ואז ימנה את האצבעות עד שיגיע למניין שהכריז תחילה. ואירת הגמרא מדוע נעשה המניין באופן הזה, שואלת הגמרא, ונמנינו לדידו, ונמנה את הכהנים עצמם לגולגול אותם, ומדוע הוצרכו למנות את האצבעות, משיבה הגמרא דבר זה מסייע לרבי יצחק. דאמר רבי יצחק, אסור למנות את ישראל אפילו לדבר מצווה. היה לדבר דכתיב לגבי שאול המלך כשיצא להילחם עם נחש העמוני ומנה את בני ישראל היוצאים להילחם. בתחילת מלכות שאול נחש העמוני עלה להילחם ביבש גלעד, והסכים לכרות עם אנשי יבש גלעד ברית ולא להורגם בתנאי שינקר להם עין ימין. אנשי יבש גלעד שלחו שליחים לישראל שיושיום, וכאשר שמע זאת שאול המלך, קיבץ את עם ישראל למלחמה עם נחש העמוני ומנהם שאול, ולמחרת באשמורת הבוקר ריקו את המון וניצחום, כאמור בספר שמואל א' פרק י' א'. ונאמר שם ויפקדם בבזק, בזק הוא לשון שברי חרסים, שמנעם על ידי שכל אחד השליך לפניו שבר חרס ומנו את החרסים. וממה שהוא צריך לכך יש ללמוד שאסור למנות את ישראל אף לדבר מצווה, שהרי היה זה לצורך מלחמת מצווה. ותם איסור מניעת ישראל משום שעל ידי המניין שולט עין הרע והדבר בא עליהם. כך רשי בספר שמות פרק למד פסוק י' ב'. והספורנו כתב שהמניין מזכיר אבון כיוון שהצורך בו הוא מחמת השתנות מספר האנשים על ידי מיטה, ואין מיטה בלא חטא. וביערות דבש כתב שעל ידי המניין יש חשיבות לכל אחד ואחד ודנים עליו באופן פרטי, ואז אם מצאו בו אבונות, אבל כשישראל כולם כאחד דנים אותם בכללות, ואז רוב מעשיהם קשרים. ומטעם זה גם בפייס לא מנו את הכהנים בעצמם, אף שהמניין הוא לצורך דבר מצווה, אלא מנו את אצבעותיהם. ואף שלא מנעם בכדי לדעת את מספר הכהנים הנמצאים שם, צריך לומר שכיוון שהזכיר מספרם בתוך ספירתו כשהגיע לאחרון שבהם, נחשב למניין ואסור, כך אומר השפת אמת. מתקיף לרבשי, כשר רבשי על הוכחת רבי יצחק, ממה ידעי בזק, לישנה דמבזק, ומניין שבזק האמור בכתוב הזה, לשון שברי חרס, ובדילמה, שמה דמטה, ובשם הזה הוא מקום, העיר, שבה מנה שאול את העם, שהרי מצינו עיר ששמה בזק, כדכתיב לגבי המלחמה של החמו שבט יהודה בכנעני, על פי השם אחרי מות יהושע, ספר שופטים פרק א' פסוק ה', וימצאו את אדוני בזק בבזק, וילחמו בו, ואם כן אין מקור לכך שלא מנעם בגופם. מסיקה הגמרא אכן מהפסוק ויפקדם בבזק אין מקור לכך שאסור למנות את ישראל בגופם לדבר מצווה, אלא יש ללמוד זאת מאחה, מכאן, נאמר בעניין מלחמת שאול בעמלק בספר שמואל א' פרק ת' פסוק ד', וישמע שאול את העם ויפקדם בתלאים, כלומר שאול אסף וכינס את העם למלחמה על ידי הכרזה, וישמע זה לשון הכרזה כמו באחד באדר משמיעין על השקלים, כאמור במסכתנו הקודמת בתחילת המסכת במשנה הראשונה, כך אומר הרד"ק, ומנה שאול את העם על ידי שנטל כל אחד תלה מצון שאול והביאו למקום רחב, ושם ענו את התלאים. מכך שלא מנעם בגופם אף שהיה זה לצורך מלחמת מצווה מוכח שאסור למנות את ישראל אפילו לדבר מצווה. מביאה הגמרא מאמר נוסף באיסור מניעת ישראל, אמר רבי אלעזר כל המונה את ישראל עובר בלב, שנאמר בספר הושע פרק ב' פסוק א', היה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד, כלומר שאסור למודדו. בפשט הפסוק זה נבואה לאחרית הימים שבני ישראל ירבו עד שלא יהיה אפשר למדוד את מספרם, כמבואר במצודת דוד. רבי אלעזר דורש אותו לעניין איסור מניעת ישראל. ורבינו אברהם מנהר אומר שלאו זה אינו מן התורה אלא מדברי קבלה. רב נחמן בר יצחק אמר עובר בשני לוין שנאמר לא יימד ולא ייספר. מביאה הגמרא מאמר נוסף על הפסוק הזה, אמר רבי שמואל בר נחמני, רבי יונתן רמי הקשה סתירה. כתיב נאמר בתחילת הפסוק והיה מספר בני ישראל ככל הים, משמע שיהיה להם מספר שיוכלו לסופרו. ובהמשך כתיב אשר לא יימד ולא ייספר, משמע שלא יוכלו לסופרם. תרץ רבי יונתן, לא קשה, אין סתירה בין הפסוקים. כאן בסיום הפסוק מדובר בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, שאז לא ניתן לסופרם. ואילו כאן בתחילת הפסוק מדובר בזמן שאין עושים רצונו של מקום, שאז אומנם יהיו רבים ככל הים, אבל ניתן לסופרם. תירוץ נוסף, רבי אמר משום, בשם אבא יוסי בן דוסטאי, לא קשה. אין סתירה, כאן בסיום הפסוק מדובר בספירה בידי אדם שלא יוכלו לסופרם כלל, ואילו כאן בתחילת הפסוק מדובר בספירה בידי שמיים, וכוונת הפסוק שמספר בני ישראל יהיה גדול עד שלא יוכלו לסופרם בידי אדם אלא רק בידי שמיים. אגב שהזכירה הגמרא את שני המניינים שמנה שאול המלך, היא מביאה מאמר השייך לכך. אמר רבי נילאי בר אידי, כך אמר שמואל, כיוון שנתמנה אדם להיות פרנס מנהיג על הציבור, הרי הוא מתעשר. וראיה לכך שהרי מעיקר המתחילה במניין הראשון קודם המלחמה עם נחש העמוני שהיה לפני שהתקבלה מלכות שאול על כל ישראל, היה זה בתחילת מלכות שאול מיד לאחר ששמואל מינהו למלך וחלק מהעם לא קיבלו את מלכותו, כאמור בספר שמואל א' פרקים י' י' א', והרד"ק והמצודת דוד כותבים עוד שאף שאול עצמו לא נהג כמלך באותה תקופה. כתיב, נאמר בספר שמואל א', פרק י' א' פסוק ח', ויפקדם בבזק, בשברי חרסים. ומסביר המערשה אחרי שלמדה הגמרא מהמילים ויפקדם בתלאים שמנעם על ידי תלאים אף שהיה מניין לדבר מצווה, שוב מסתבר לפרש שגם ויפקדם בבזק, הכוונה לדבר שמנעם בו, ולא לשם של מקום כמו שאמרה הגמרא לאל. והיינו שמנע אותם בדבר פשוט וזול, ולבסוף במניין השני קודם מלחמת המלך שהיה לאחר שכבר המליחו כל ישראל עליהם למלך, כתיב היפקדם בתלעים שמנע אותם על ידי תלעים שנלקחו מצונו, הרי ששאול המלך נתעשר בינתיים. וכוונתו של שאול הייתה להודיע לבני ישראל שמאז שמלך הצליח השם את דרכו והתעשר, ובכך יפתח ליבם שהשם יהיה עמו, גם עכשיו יצליחו במלחמה, כך מסביר הבן יהוידע. ובטעם הדבר שהפרנס מתעשר, כותב הבן יהוידע, משום שצריך להוכיח את העם בעניינים שבן אדם למקום, ואם יהיה עשיר מופלג, לא יהיה לו צורך להכניף ויוכל להוכיחם. והיון יעקב בער שכדי שלא יחשדו שיתעשר מגזל הציבור, השם מעשיר אותו מיד כשהתמנה שיראו שמזלו גרם. מקשה הגמרא על הראיה של שמואל ודילמה מדידו, שמה משלהם היו התלעים שכל אחד מישראל הביא תלה משלו, ואין ראיה ששאול התעשר שהיה לו כל כך הרבה צון. תרץ את הגמרא אם כן, מהי רבותא דמילתא? מה החשיבות בדבר שמנהם בתלעים, ומדוע לא מנע אותם עכשיו גם כן בשברי חרסים? אלא ודאי שבסוף נתעשר ומנהם בתלעים שלו, בצון שהיה לשאול המלך. אגב, שהוזכרה מלחמת המלך, מביאה הגמרא דרשה בעניין הזה. נאמר בספר שמואל בעניין שאול, כשבא להילחם עם המלך על פי ציווי השם, ספר שמואל א' פרק ט"ו פסוק ה', ויבוא שאול אדיר המלך וירב בנחל. אמר רבי מני, פירוש הכתוב הוא שכביכול עשה שאול מריבה עם השם. על עסקי נחל, על עניין עגלה ערופה, בא לחפר על רציחה שנערפת כשקורטים ראשה מן העורף בנחל. ופשוטו של מקרא ששאול עשה מלחמה עם המלך בנחל, ורבי מני הוציא את הכתוב מפשוטו כיוון שהמלך יושב בער ולא בנחל הזורם בעמק. כך מסביר המהרש"א. אילו היה ים ביאר את הטעם שהוציא רבי מני את הכתוב מפשוטו, מפני שהמלחמה עם המלך נזכרה רק בפסוקים שלאחר מכן. משמע שהמריבה הזו אין הכוונה בה למלחמה בעמלק, ואף לא נזכר בפסוק אם היא הייתה המריבה, ולכן דרש ששאול רב עם הקדוש ברוך הוא שהוא נסתר ונעלם. בעניין עגלה ערופיים נמצא מת בשדה ולא נודע מי הרגו, על זקני העיר הקרובה אל המת לקחת עגלת בקר לורידה לנחל איתן, דהיינו נחל קשה שלא נעבד, ולעורפה שם לחתוך את ראשה מן העורף, וזקני העיר רוחצים שם ידיהם, ואומרים ידינו לא שפכו את הדם הזה, והכהנים אומרים כפר לעמך ישראל, והקדוש ברוך הוא מכפר לישראל על הדם. כאמור בספר דברים פרק חף א'. אם כן אומרת הגמרא, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול, אתה לך והיכית את עמלק והחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו, והמדת מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צה, מגמל ועד חמור, אמר שאול קל וחומר, ומה נפש אחת שנמצאה מתה בשדה ולא נודע מי הרגה? אמרה תורה, אבי עגלה ערופה לכפרה. כל הנפשות הללו שהורגים לנו במלחמה על אחת כמה וכמה שצריכים לנו כפרה עליהם, ולכן יש להניח מיטב הבהמות ולא להורגם, כדי שנוכל להקריבם לכפרה. ולא הייתה כוונתו להימנע מלהורגם מחמת הקל וחומר, שהרי נצטבע להרוג את כולם. ומחמת כן, לא עשה גם קל וחומר מכך שחייבה התורה מיטה על רציחת אדם, אז אם בהרגיעת נפש אחת חייבה התורה מיטה, בהרגיעת כל הנפשות הללו אחת כמה וכמה, הוא לא עשה את הקל וחומר הזה לפי שלא היה לו צד שלא להורגם, אלא כל כוונתו הייתה שיש צורך בכפרה, ולכן עשה קל וחומר מעגלה ערופה שבאה לכפרה, כך מסביר עיון יעקב. ועוד טען שאול, אם אדם העמלק חטא, בהמה של עמלק מה חטאה? אם אנשי העמלק הגדולים חטאו, קטנים מחטאו, ולכן לא הרג את מיטב הבהמות, כפי שנאמר בנביא בספר שמואל א' פרק ט"ו. ולפי טענתו היה לו להשאיר גם את הקטנים, ולא מצינו זאת בנביא, ומשמע שכן הרגם, אבל שאול טען זאת כדי לחזק את טענתו הראשונה שהוא צריך את הבהמות לכפרה, כיוון שהוא הורג את הקטנים שלא חטאו. יצתה בת קול ואמרה לו, אל תהי צדיק הרבה, פסוק בספר קהלת פרק ז' פסוק ט"ז, דהיינו, אל תהי צדיק הרבה לרחם גם על הרשעים. ועיון יעקב ביאר, אל תהי צדיק להביא קורבנות לכפרה על הריגת עמלק. ולכן אמר אל תהי צדיק ולא אל תרחם, שבאמת לא ריחם עליהם, רק שרצה להביא עליהם קורבנות. ולשון הכתוב במגילת קהלת, אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר, למה תשומם? ופירושו אל תהי צדיק הרבה כשאול שדימה להיות צדיק לרחם על הרשעים, ואל תתחכם יותר לדון קל וחומר של שטות. ומה על נפש אחת אמרה תורה ועגלה ערופה? למה תהיה כשם אמה? כך מפרש רשי. ויש להקשות, כיוון שבשעה שנצטווה שאול בהריגת עמלק, אמרה לו הבת קול אל תהי צדיק הרבה. מדוע נמנע מלהרוג את הבהמות? ויש לומר ששאול סבר כרבי יהושע במסכת יבמות, דף י"ד, שאין משגיחים בבת קול. ממשיך רבי מני לדרוש בעניין שאול, ובפרשת נוב עיר הכהנים שנודע לשאול שכהני נוב סייעו לדוד כשנמלט ממנו. בשעה שברח דוד משאול הגיע לנוב עיר הכהנים אל אחימלך הכהן, דוד לא סיפר לו שהוא בורח משאול, אלא אמר שהמלך שלחו לאיזה דבר. אחימלך נתן לו שם לחם וחרב, ושאל לו באורים ותומים, דואג האדומי ראה זאת וסיפר לשאול, ושאול ציווה להרוג את כהני נוב, משום ששאול היה סבור שדוד מורד במלכות. ושהכהנים התכוונו לסייע לו בבריחתו, והלך דואג והרגע מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושור וחמור וסה, כאמור בספר שמואל א', פרק כ"א. אז בשעה שאמר לו שאול לדואג סוב אתה ופגע בכהנים, תפנה מכאן ולך לפגוע בכהנים ולעמיתם. יצתה בת קול ואמרה לו לשאול, אל תרשע הרבה, אמור במגילת קהלת פרק ו' פסוק י' ז', כלומר אל תתאכזר במקום שלא ראוי לכך. ונאמר במדרש על מגילת קהלת, אמר יש לקש, כל מי שנעשה רחמן על אכזרים, נעשה אכזר על רחמנים. ומניין משאול שתחילה חמל על עמלק ולבסוף נעשה אכזר על נוב עיר הכהנים. וכותב המאירי, שאם אדם מרחם על רשעים הראויים למיטה, הרחמנות חוזרת לאכזריות על שאר בני האדם, והרחמנות שהיא סנגורו נעשית קטגורו. אף ששאול בעצמו לא הרג את נוב עיר הכהנים, אלא שלח את דואג ואין שליח לדבר עבירה, כאמור במסכת קידושין דף מבית עמוד בית. מכל מקום, כיוון ששאול היה מלך ואין מי שעובר על ציוויו, נחשב שהוא הרגם. אף שמן הדין לא היה לו לדואג לשמוע לו, כך מסביר הרד"ק בספר שמואל. גמרא מביאה מאמר בעניין חטאו של שאול במעשה עמלק וחטאו של דוד במניית ישראל. אמר אבונה, כמה לא חלי ולא מרגיש, גברא דמר אסייה, כמה סמוך ומובטח, ואין אדם צריך לכלות ולדאוג מכל רעה, אדם שאדונו בשמיים עוזרו, שהרי שאול נכשל באווירה אחת ועלתה לו, נחשבה לו לרעה, שנענש במיטה, כמו שנאמר בספר דברי הימים א' פרק י' פסוק י' ג', וימת שאול במעלו, אשר מעל בה השם, נסתלקה ממנו המלכות, כמו שנאמר בספר שמואל א' פרק ט' ו' פסוק י' א', ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, ואילו דוד נכשל בשתיים ולא עלתה לו לרעה שלא נענש על כך. למה? אומר רבינו חננאל, מפני שמצא חן בעיני השם. ואמר שביר שוודאי אין מסו פנים בדיני שמיים, אלא שדוד המלך בא לתאר והודעה על חטאה וקיבל עליו איסורים, ולכן סייעו לשוב בתשובה שלמה. וזהו הלשון דמרי סייעי. כמו שנאמר לקמן בדף למתחת עמוד ב', בא להתאר מסעין אותו. מה שאין כן שאול שלא מצינו בו, שהתוודה על חטא זה לפניו התברך, ולא קיבל עליו איסורים. ובגבורות הרי כתב, שדוד היה מרובה במעשים טובים ביותר, ושירותיו וזמירותיו יוכיחו. ובכל צרותיו היה מזמר ומשבח והיה דבוק בהשם ומקבל הרעה באהבה ומברך עליה, כדרך שמברך על הטובה וביזה עצמו לכבוד המקום ולכן זכה שיסייעו. מברר את הגמרא שאול שנכשל באחת ועלתה לו מהי, מהי אותה עבירה? משיבה הגמרא מעשה די הגג, שחטא שאול במה שלא הרג במלחמת עמלק את הגג מלך עמלק ואת מיטב הצאן והבקר, כאמור בספר שמואל א' פרק ט"ו. מקשה הגמרא והאיכא ורש גם את מעשה דנוב עיר הכהנים הנזכר לעיל, ויתכן שהעונש היה על שתי עבירות ולא רק על אחת. מתרצת הגמרא, המעשה דאגג, כבר על המעשה של הגג, קודם שהיה המעשה בנוב עיר הכהנים כתיב, נאמר שהשם אמר לשמואל, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך. אם כן מבואר שנענש מחמת המעשה של הגג לבדו. וכן המיטה נגזרה עליו רק בעבור חטא זה, שהרי כשאלה שאול את שמואל באוב, ושמואל הודיע לשאול שעתידו למות למחרת במלחמה, אמר לו שמואל, כאשר לא שמעת בכל השם, ולא עשית אחרון פה בעמלק, על כן הדבר הזה עשה לך השם היום הזה. ממשיכה הגמרא לברר, דוד שחטא בשתיים ולא עלתה לו לרעה, מהי נינו? מה עם שתי החטאים? משיבה הגמרא, החטא האחד הוא מעשה דאוריה החיתי שציווה דוד לשולחו למלחמה בבני עמון, למקום הסכנה שלוחמים בו בחוזקה בכדי שיהרג. כמבואר בספר שמואל ב' פרק י"א, שלאחר שלקח דוד את בת שבע אשת אוריה החיתי, ציווה דוד ליואב שר הצבא שישלח את אוריה למלחמה שהייתה אז עם בני עמון, למקום שלוחמים שם בגבורה, וכשיקשו העמונים להילחם בו, ישובו ישראל מאחריו ולא יעזרו, וכך יוקה שם וימות. ונאמר בפסוק את אוריה החיתי קייטה בחרב, וביאר הרד"ק שכיוון שציווה דוד את יואב לשולחו למקום הסכנה, נחשב כאילו הוא עיקהו. ואף שאין שליח לדבר עבירה, כיוון שדוד היה מלך ואין מי שעובר על ציוויו, נחשב שהוא הרגו, אף על פי שמן הדין לא היה לו ליואב לשמוע בקולו. והחטא השני הוא מעשה די הסתה, שבסוף ימיו הוא סת דוד למנות, לספור את בני ישראל, כמו שכתוב בספר שמואל ב' פרק כ"ד פסוק א', ויסט את דוד בהם למור לך מנה את ישראל ואת יהודה, ובכך גרם שיבוא דבר על ישראל. כמו שנאמר שם, ויתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד, והיה מות מן העם מדן ועד באר שבע 70,000 איש. מקשה הגמרא, והיא קנה מירש גם את מעשה דבת שבע, שדוד בא עליה בחייו של אוריה בעלה, כמבואר בנביא בספר שמואל ב' פרק י"א, שדוד בא על בת שבע בזמן שאוריה בעלה היה במלחמה וארתה לו, ולאחר מכן שלח את אוריה למלחמה החזקה, ומת אוריה, ודוד אסף את בת שבע לביתו והייתה לו לאישה. מסיים הכתוב, הירא הדבר אשר עשה דוד בעיני השם. ובמסכת שבת בדף נ"ו עמוד א' נאמר לגבי חטא בת שבע, שדוד ביקש לעשות את החטא ולא עשה, משום שבת שבע לא הייתה אשת איש באותה שעה, שהיוצא למלחמת בית דוד כותב גט קריטות לאשתו. ומבואר שם ברש"י שהיוצאים למלחמה היו שולחים את הגט באמצע המלחמה, כשרואה שעומד להיכנס למקום סכנה וחושש שיהרג. ודוד ביקש לבוא עליה קודם שקיבלה גט מאוריה בעלה, שהיה שולח לה מהמלחמה, אבל באמת כשבעליה כבר הייתה מגורשת ולא הייתה איש את איש. והמהרש"א ביאר שהיו נותנים את הגט קודם היציאה למלחמה, ואף על פי כן נחשב שביקש לחתום, משום שהיו כותבים את הגט על תנאי, שאם ימות במלחמה תהיה מגורשת מעכשיו, כמו שפירש רש"י במסכת בבא מציעא בדף נ"ט, ובשעה שרצה לבוא עליה, לא ידע שאוריה ימות במלחמה. ולשיטת רבינותם שהביאו התוספות שם, שהיו מגרשים בלי שום תנאי, צריך לומר שדוד ביקש לחתו לפי מחשבתו, שלא ידע בבירור שהייתה מגורשת, כיוון שהיו מגרשים בצינה, והיה סבור שבא על איש את איש. אז אם כן, שואלת הגמרא, יש גם את מעשה בת שבע שדוד בא עליה בחייו של אוריה בעלה, ואם כן, יש שלושה חטאים שחטא דוד. מתרץ את הגמרא, התם שם, איפרו מיני, במעשה בת שבע נפרעו ממנו ונהנש על כך. דכתיב, כשבא נתן הנביא להוכיח את דוד בציווי השם, אמר לו נתן, שני אנשים היו בעיר אחת, עשיר ועני, ובא אורח אל העשיר, ונטה להשאיר את כבשתו היחידה של העני, ושחטא ונתנה לאורחו. והשיב דוד לנתן הנביא, כששמע את המשל הזה, את הסיפור הזה, חי השם כי בן מוות האיש העושה זאת, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, פי ארבע. ואמר נתן הנביא לדוד, שמעשה הוא כמעשה אותו האיש, והשם יביא עליו רעה. ומכיוון שנתן הנביא אמר, מעשה זה לדוד כדי שיפסוק בעצמו את דינו, לומדת הגמרא שכפי שפסק כן היה עמו, שלקה בארבעת ילדיו, ואילו הם, ילד, מת הילד הראשון שנולד לו מבת שבע, כאמור בספר שמואל, בית פרק י' בית פסוק חי, אמנון בנו שנהרג בציוויו של אבשלום, ספר שמואל בית פרק י' ג' פסוק חפת, תמר ביתו שנאנסה על ידי אמנון, ספר שמואל בית פרק י' ג' פסוק י' ד', שהיה בנו של דוד מאישה אחרת, ומשום מעשה זה סנאו אבשלום, שתמר הייתה בת אמו וציווה להורגו. ובמסכת סנהדרין בדף כ"א אמר רב, שתמר הייתה בת אשת יפה תואר שנלקחה על ידי דוד במלחמה, ולדעתו היא הייתה ביתו ממש. אבל לדעת רבי יוחנן בתלמוד הירושלמי במסכת מכות, נראה שתמר לא הייתה ביתו של דוד, אלא אמה כבר הייתה מעוברת כשלקחה דוד במלחמה. וכתב הגבורות הרי, לפי שיטת רבי יוחנן, שמשום שחיבבה דוד נחשבת כאילו היא ביתו, ולכן נחשב הדבר כעונש עבורו. ואף שלום בנו שמרד בו ונהרג, כאמור בספר שמואל ב' בפרקים תתווה ות חי. אבל על מעשה אוריה והסתה לא נענש דוד, ועליהם אמר אברונה, דוד בשתיים ולא עלתה לו לרעה להיענש עליהם. מקשה הגמרא תמנה מאיפר ומיני, הרי גם שם במעשה של הסתה נפרעו ממנו שהייתה מגיפה בעם, דכתיב לאחר שהוא סת דוד ומנה את בני ישראל, ויתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עד מועד עד חצות. מתרץ לגמרא אתם שם בחטא של ההסתה לא ייפרו מגופי, לא נפרעו מדוד עצמו אלא מישראל, ולכן אמר אבונה שלא נענש על החטא הזה. מקשה הגמרא אתם נמי לא ייפרו מגופי, הרי גם שם במעשה בת שבע לא נפרעו מדוד עצמו אלא מבניו, וכיוון שהתבהר שרבונה יחשיב רק אנשים שנפרעו מדוד בגופו, חוזרת הקושייה לאל שהיה רבונה צריך לומר שאף על מעשה בת שבע לא עלתה לו, לא נענש. מתרץ את הגמרא, לאי ייפרו מגופי, באמת נפרעו גם מגופו. דאמר רב יהודה, כך אמר רב, שישה חודשים נצטרע דוד לאחר אבון בת שבע, ופרשו המנו סנדרין ונסתלקה המנו שכינה. דכתיב, נאמר שדוד המלך התפלל בתהילים קופיות, ישובו ליראיך ויודי עידותיך. כלומר, ישובו אליי הסנדרין שפרשו ממני. ורשי מסביר שפרשו ממנו משום שנצטרע, ודין המצורע שיפרשו ממנו. ובמיישיב דבר כתב שנידו ומחמת מעשה בת שבע, ולכן פרשו ממנו. וכתיב אומרת הגמרא, נאמר במזמור שאמר דוד כשבא אליו נתן הנביא להוכיחו על מעשה בת שבע בתהילים נ"א, אשיבה לי ששון אישך, כלומר אשיב לי את רוח הקודש שנסתלקה ממני. ואומר הרד"ק, רוח הקודש היא ששון הנשמה ואישעה. ועוד נאמר במזמור הזה, תחתני באזוב ואתהר, תחפשני ומשלג אלבין, והמצורה נתהר באזוב, ומכאן למדנו שנצטרע ויתפלל שיתרפא. הרי שנענש דוד בעצמו שנצטרע ופרשו ממנו הסנדרין ונסתלקה ממנו רוח הקודש. שואלים התוספות בדיבור המתחיל שישה חודשים, לפי זה יוצא שדוד נענש יותר מארבעה, שהרי נענש בארבעת ילדיו ומלבד זאת נענש בגופו. והרי מהכתוב ישלם ארבעתיים דרשו שנענש בארבעה עונשים. תרצים התוספות שתמר ואמנון נמנים כעונש אחד ולא כשניים, שכיוון שהרגו אבשלום מחמת המעשה עם תמר, נחשב הכל עונש אחד. ועוד תירוץ מתרצים התוספות, שתמר ומה שנצטרע נמנים כאחד ולא כשניים, משום שאינם דומים בחומרתם לשאר העונשים. שבשלושת העונשים האחרים מתו ילדיו, ואילו העונש של תמר לא היה מיטה, ועוד שהייתה בת יפה תואר. ולכן ביזיונו של דוד אינו גדול כל כך. וכן צרעתו של דוד נתרפה לבסוף, ולכן יש להחשיב את שניהם רק כאחד. והיון יעקב תרץ, שהרי כשדוד פסק את דינו של העשיר שגזל את הכבשה מהרש, אמר שהעשיר בן מוות, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. ולכן הצטרע דוד עצמו, שנמשל לעשיר ומצורע חשוב כמת, ומלבד זאת שילם ארבעתיים בארבעת ילדיו. ממשיכה הגמרא להקשות על רבונה, וכי רק שני חטאים אלו היו לדוד, שלא נענש עליהם? והווה הרי אמר רב, קיבל דוד לשון הרע, כשברח מפני אבשלום בנו, ובא אליו ציווה ואמר לו, שמפיבושת מורד בו. אז קיבל דוד את דבריו, שהרי אמר לו, הנה לך כל אשר למפיבושת. כאמור בספר שמואל ב' פרק ט' ז' פסוק ד', כלומר חלקו נתון לך כיוון שמרד במלכות. כמבואר במסכת שבת בדף נ"ו עמוד א', ציווה אמר לדוד שמפיבושת נשאר בירושלים כדי שיחזירו לו את המלכות שהוא היה מנכדי שאול, וכששמע זו דוד, אמר לציווה שכל מה ששייך למפיבושת יהיה שלו, ואף אחר שמפיבושת יצטדק לפניו לא קיבל דוד לגמרי את דבריו, ואמר שציווה יקבל חצי מנחלתו. והמקבל לשון הרע עובר בלב שנאמר לו תישא שם עשיו, כלומר לא תקבל שמועת שקר. כמו שדורשת הגמרא במסכת פסחים בדף קוף יותחת עמוד א', ותרץ את הגמרא רבונה סבר כשמואל דאמר, שלא קיבל דוד לשון הרע, ומה שסבר שמפיבושת מרד בו, לא היה מחמת דברי ציווה, אלא מפני דברים הניכרים שראה במפיבושת, שבשעה שנהרג אבשלום וחזר דוד למלכותו, בא מפיבושת לפניו, כששערותיו אינם מגולחים ובגדיו אינם מכובסים, והיה דוד סבור שזה מחמת שמצטער על כך שחזר, ולכן לא קיבל דוד לגמרי דברי מפיבושת, ואמר שציווה יקבל חצי מנחלתו. אמנם באמת מה שמפיבושת לא גילח את צערותיו ולא חיבס את בגדיו, היה זה מחמת שהשתתף בצערו של דוד ולא גילח ולא חיבס מיום שהלך דוד מירושלים עד שחזר בשלום. כמבואר בספר שמואל ב' פרק י' פסוק כ"ה. ואם לא שראה בו דברים הניכרים, היה חוזר ממה שאמר בתחילה שיקבל ציווה חלקו של מפיבושת. ורש"י מבאר עוד שאף שמתחילה אמר דוד לציווה שיטול את נחלת מפיבושת, אין זה משום שקיבל דבריו, שהרי היה רשאי דוד לחזור בו. משום שכל זמן שלא שב למלכותו, לא הייתה מתנתו מתנה, ולא אמר לו אלא על תנאי אם יראה אמת בדבריו. ממשיכה הגמרא ומתרצת, ולרב נמי גם לרב דאמר קיבל דוד לשון הרע, איפרו מנה, הרי נפרעו ממנו על החטא הזה, דאמר רב יהודה, כך אמר רב, בשעה שאמר לו דוד למפיבושת, לאחר שמפיבושת אמר לו שלא מרד בו כלל, אמרתי אתה וציווה תחלקו את השדה. פסוק בספר שמואל ב' פרק י' פסוק למד, והראה בדעתו שעדיין הוא חושד במפיבושת. מפיבושת הסביר לדוד שהטעם שלא הלך עמו בבורחו מירושלים, מפני שציווה משמשו נהג עמו ברמאות ונטל את חמורו והלך, ומפיבושת עצמו היה פיסח ולא היה יכול ללכת לבדו. אבל דוד לא האמין לו לגמרי, ולכן אמר, אמרתי אתה וציווה תחלקו את השדה, כלומר שציווה יקבל חצי מנחלתו של מפיבושת. והרלבג בייר שהטעם שחילק את הנכסים בין שניהם, משום שהיה מסופק ממהם דובר אמת. יצתה בת קול ואמרה לו, רחבם בן בנך ויורבם בן נבט יחלקו את המלכות, מידה כנגד מידה. דוד הפסיד למפיבושת את נחלתו, ולכן הפסיד נחלת מלכות. ואכן חלקו רחבם ויורבם את המלכות, רחבם מלך על יהודה ויורבם על שער העם, כמבואר בנביא בספר מלכים א' פרק י' ב'. ונמצא שנפרד דוד על החטא הזה, ולכן לא מנעור אבונה בכלל החטאים שחטא דוד ולא עלתה לו לרעה. ויש לתמוע, הרי העונש הזה אינו בגופו, ולאל יתבהר שרבונה החשיב עונש כזה כלא עלתה לו. תרצו התוספות ישנים ותוספות ראש, שעונש זה של הפסד המלוכה מזרעו שייך לגופו, כיוון שיפתיחו הקדוש ברוך הוא שיוריש לזרעו את המלוכה, אבל מיתת בניו אינה נחשבת לעונש בגופו. מביאה הגמרא מאמר בעניין צדקותו של שאול המלך, נאמר בפסוק בספר שמואל א' פרק י' ג' פסוק א', בן שנה שאול במולכו, ופסוק זה אינו כפשוטו, שהרי לא ייתכן שנמשך למלך בעודו בן שנה. ולפי פשוטו יש לפרש שפסוק זה מוסב על הפסוק שאחריו, היבחר לו שאול 3,000 מישראל, כלומר בעודו בשנה הראשונה למלכותו בחר 3,000 מישראל. והדרשה של הפסוק, אמר רבונה, כוונת הפסוק שהיה שאול כתינוק בן שנה שלא טעם טעם חטא. מת כפלה הקשה רב נחמן בר יצחק על דברי רבונה, ואימא ושמא נאמר שכוונת הפסוק שהיה שאול כבן שנה שמלוכלך בטיט ובצועה, וכמו כן היה שאול מלוכלך בחטא. אחר שאמר כן, אחביאו לי לרב נחמן סיוטה בחלמי, הראו לרב נחמן פחד בחלומו, שמלאכי פחד היו מובילים אותו בחלום. הבין רב נחמן שבא לו הדבר הזה מחמת שדרש בגנותו של שאול, ולכן אמר, נעניתי לכם, דיברתי כנגדכם יותר מן הראוי, עצמות שאול בן קיש. אבל עדיין עד אחז הסיוטה בחלמי, חזר וראה פחד בחלומו למרות שחזר בו, כיוון שלא אמר זאת בכבוד הראוי לשאול, חזר ואמר, נעניתי לכם, עצמות שאול בן קיש, מלך ישראל. והכוונה במה שהוסיף ואמר מלך ישראל, ששאול עשה את כל מעשיו לתועלת ישראל ולא לתועלתו. לפי שאדם המולך על העם וכוונתו לתועלת עצמו ולהרבות כבודו, אינו ראוי להיקרא מלכם אחר מותו. ובא רב נחמן לומר שחוזרו מפירושו בפסוק בן שנה שאול במולכו, ואכן הפסוק מתפרש שלא טעם טעם חטא, כיוון שכל כוונת שאול הייתה רק לתועלת ישראל. מביאה הגמרא מאמר נוסף בעניין מלכות שאול. אמר רב יהודה אמר שמואל, מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול לאורך ימים, מפני שלא היה בו בשאול שום דופי, שום פגם בייחוס משפחתו, והתגאו המלכים היוצאים מזרו על ישראל, אבל בדוד היה דופי שבא מרות המואביה, ולכן נמשכה מלכותו. ואמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יהוצדק, אין מעמידים פרנס מנהיג על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו, שיש פגם בייחוס של משפחתו, והטעם לכך שאם תזוח דעתו עליו, תקבע דעתו עליו, אומרים לו חזור לאחוריך, הבט בקופת השרצים התלויה שם, כלומר הבט מאין באת, ואל תתגאה. ואומר המהרש"א, נקט לשון קופה של שרצים לומר שהפגם צריך להיות מכוסה ולא מגולה, כשם שהשרצים אינם מגולים כשהם בתוך הקופה, אבל פגם מגולה ומפורסם הוא גנאי למלכות. רמז לדבר מצינו בכתוב בתהילים קמ"ח, רמס וציפור כנף מלכי ארץ. והקדים רמס למלכי ארץ לרמז שיש לומר למלך חזור לאחוריך וראה את הקופה של הרמסים התלויה שם. כך מסביר לשמוע בלימודים. מאמר נוסף בעניין מלכות שאול, אמר רב יהודה, כך אמר רב, מפני מה נהנה שאול בכך שהביאו השם לידי מעשה הגה כשמחמתו נתלה מלכותו? מפני שבתחילת מלכותו מחל על כבודו וגילה על ידי כך שאינו ראוי לו מלכות, משום שהמלך צריך שתהיה הימתו על הבריות, ומשום כך אין כבודו מחול, כמבואר במסכת סנהדרין דף י"ט עמוד ב', אומר הרשש. והמהרש"א כתב שאסור לו למחול על כבודו, מפני שכבודו הוא כבוד הקדוש ברוך הוא שמשמיים העמידו למלוך, ואין המלכות שלו, כמו שנאמר בתהילים כ"ב, כי להשם המלוכה. ונאמר בשיעורי דעת של הגריל בלוך, המלך צריך לחלקל דבריו בדעת ובהשכל ולא מחמת הרגשותיו הטבעיות, אם הוא מוחל על כבודו, על אף שמלך אינו רשאי לעשות זאת, אותו שמעשיו אינם נובעים מכוח החוכמה לבדה ואינו יכול לשפוט את ישראל ולהניגם. שנאמר, לאחר שמשך שמואל את שאול למלך, ספר שמואל א' פרק י' פסוק ז', ובני בליעל אמרו מה יושיעינו זה, ויבזו ולא הביאו לו מנחה, והיא כמחריש, לא הביאו לו מנחה כדרך שמביאים למלכים ביום שהוא מולכו. וכתיב נאמר בהמשך העניין, והיה על נחש העמוני ואיחן על יבש גלעד. נחש העמוני בא להילחם עם היהודים שביבש גלעד ולהכניעם תחתיו, ושאול בא להצילם וניצח את נחש העמוני. ואז אמרו העם לשמואל שיש להעמית את אותם בני בליעל שביזו את שאול בתחילה. ואילו שאול אמר להם, לא יומת איש ביום הזה, הרי שמחל שאול על כבודו ולא חס על כבוד מלכותו. עוד מאמר מביאה הגמרא בעניין הזה, שגם לתלמיד חכם אין למחול על כבודו. ואמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יהוצדק, כל תלמיד חכם שאינו נוקם נקמתו ואינו נותר, אינו שומר בליבו איבה כנחש למי שפגע בו, אינו תלמיד חכם, כלומר אין מידתו כמידת תלמיד חכם שראוי לו לייקר תורתו. ומסביר רבינו אליקים, שנקט רבי שמעון כנחש משום שמידתו של נחש היא לנטור, כפי שנאמר שהשם אמר לנחש, באיבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרה, הוא ישופך הראש ואתה תשופנו עקב. והתרגום של ואתה תשופנו עקב, ואת תהן אתר לסופה. כלומר, אתה תשמור לו את האיבה עד לבסוף ולא תמחול לו. והמהרש"א פירש שכשם שהנחש נושך את האדם רק בעקבו, שהוא המקום היותר שפל, אף שהאדם ממיתו בראשו שהוא מקום עיקר חיותו, כך תלמיד חכם צריך לנקום רק בדבר קטן, אף אם עשו כנגדו דבר גדול. וביערות ושבר, שהנחש נושך בשליחותו של הקדוש ברוך הוא ואין לו שום הנאה מנשיכתו, כמבואר במסכת אירחין דף ט"ו עמוד ב', גם תלמיד חכם רשאי לנקום רק כשעושה זאת משום כבוד המקום וכבוד התורה, אבל אם נוקם בשביל כבודו והנאתו, אין זה תלמיד חכם. מקשה הגמרא והכתיב, הרי נאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק חי, לא תיקום ולא תיטור, וכיוון שיש איסור בדבר, כיצד רשאי תלמיד חכם לנקום ולנטור? מתרץ את הגמרא, ההוא, הפסוק הזה, בענייני ממון הוא דכתיב, אבל לא בענייני צער הגוף, כמו שאומר לו דברי גאווה ובוז. ומה שנאמר לגבי תלמיד חכם הוא לעניין צער הגוף, שבזה מותר לנקום ולנטור, ותלמיד חכם חייב לעשות כן. ופירש רבינו יונה שבענייני צער הגוף אף כל אדם רשאי לנקום ולנטור, אלא שכל אדם רשאי למחול על כך, ואילו תלמיד חכם צריך להיות נוקם ונותר כנחש ולא ימחול. ומוכיחה הגמרא שלא תיקום ולא תיטור נאמר לגבי ממון, דתניא, כך שנינו בברייתא איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה, שנאסרו בפסוק נקימה, היינו כגון שאמר לו ראובן לשמעון, אשילני מגלך, אמר לו שמעון לאו, איני משילו לך, למחר אמר לו הוא שמעון לראובן, אשילני קרדומך, אמר לו ראובן, איני משילך כדרך שלא ישלטני, זוהי נקימה. ואיזו היא נטירה? אמר לי ראובן לשמעון, אשילני קרדומך, אמר לי שמעון לא. למחר אמר לי שמעון לראובן, אשילני חלוקך, אמר לי ראובן, היי לך, קח לך, ואיני כמותך שלא ישלטני, אלא אני כן משאיל לך. זוהי נטירה, כיוון ששמר את הדבר בליבו ולא ישיחו מדעתו. ומברית הזו יש ללמוד שהאיסור לנקום ולנטור לא נאמר בדברים שיש בהם חיוב ממון, כגון שיזיקו, שבהם ודאי רשאי אדם ללכת לבית דין ולתבוע את המגיע לו בדין, אלא רק בדברים שאין בהם חיוב ממון, כגון להשיל חפץ וכדומה. כך אומר הרמב"ן בספר ויקרא. כתב בספר אהבת חסד שמכל הראשונים מוכח שאיסור הנקימה והנטירה אינו דווקא כשאומר לחברו איני משלך כדרך שלא ישלטני או אי לך ואיני כמותך. אלא אף אם אינו אומר לו כלום, רק יודע בעצמו שהטעם שנמנע מלהיטיב לו הוא מחמת הנקימה, עובר בלב של הנקימה. וכן אם נותר בליבו בלא לומר לו כלום, עובר על איסור נטירה. אלא צריך שימחה הדבר מליבו, ונמצא שאיסור נטירה הוא על שמירת טינה בלב, ואיסור נקימה כשנמנע מלהיטיב מחמת הטינה שבליבו. מקשה הגמרא וצערה דגופה לא, וכי על צער הגוף לא נאמר שראוי להימנע מלנקום ולנטור. והתניא הרי שנינו בברייתא, המופיע במסכת שבת בדף פ"ח עמוד ב' וכן במסכת גיטין דף ל"ו עמוד ב', אותם בני אדם הנעלבים מאחרים הבאים עליהם בחוצפה, ואינם עולבים את האחרים, שומעים חרפתם ואינם משיבים למחרפיהם, עושים מצוות מאהבה, מאהבת השם ולא לשם קבלת שכר ולא מיראת פורענות, ושמחים בייסורים שבאו עליהם מחמת העילבון והעלבון, עליהם הכתוב אומר בספר שופטים פרק ה' פסוק ל"א, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, שהם עתידים להאיר כאור השמש לעתיד לבוא, שהיא בגבורתה. לעתיד לבוא יהיה אור השמש גדול פי 343 מאשר אורה בזמן הזה. והמאירי מבאר את כוונת הברייתא, שמצינו במסכת חולין בדף ס' עמוד ב', שכשברא הקדוש ברוך הוא את השמש והירח, כתרגה הלבנה ואמרה אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. אמר לה הקדוש ברוך הוא, המעיתי את עצמך. כך יקרה לאדם הנעלב מחברו ואינו מעליבו, שהנעלב ייצא כשמש בגבורתו והמעליב יתמעט כלבנה. בכוונת הברייתא לשתי המעלות, זו למעלה מזו, המעלה הראשונה שלא יעליב את מי שהעליבו, אבל מכל מקום הוא אומר לעולב, למה תאמר דברים כאלה, מה עשיתי לך? והמעלה השנייה שאף לא ישיב כלל חרפתו אלא ישתוק. כנגד המעלה הראשונה נאמר בברייתא עושין מאהבה, שמאהבת השם אוכלים על אלבונם, וכנגד המעלה השנייה נאמר שמחים בייסורים, והיינו שכיוון ששמחים בכך אינם משיבים כלום. הרי שהברייתא משבחת את מי שאינו נוקם על פגיעה בכבודו, שהיא צער הגוף. אז למה אמרה הגמרא שעל צער הגוף לא נאמר שראוי להימנע מלנקום ולנטור? תרץ את הגמרא לעולם לא ינקום, אלא רק דנקית לי בליבי, שיחוז את הדבר בליבו. כלומר, אכן אין ראוי לתלמיד חכם לנקום, אלא ישתוק ולא ישיב למחרפיו, ומה שנאמר שעליו לנקום ולנטור כנחש, הכוונה שישמור הדבר בליבו לכבוד תורתו, וכשבא אחר לנקום את נקמתו, ישתוק ולא ימנענו מי לעשות זאת. ממשיכה הגמרא ומקשה ואמר רבה, הרי אמר רבה, כל המעביר על מידותיו, המניח מידותיו והולך לו שאינו מדקדק למדוד מידה של המצערים אותו, מעבירים לו על כל פשעיו, אף מידת הדין אינה מדקדקת על פשעה ולא מניחה אותם והולכת. הרי שאין ראוי להקפיד כלל, מתרץ את הגמרא דברי רב האמורים באופן דמפייסולי, שמפייסים אותו ומבקשים שימחול, ואז מעביר על מידותיו ומפייס, ומתפייס ומוחל, שאף שאינו שומר הדבר בליבו. ואילו דברי רבי שמעון בן יהוצדק נאמרו באופן שאין מפייסים אותו, שאז עליו לנקום ולנטור כנחש מחמת כבוד התורה. עולה מסוגיית הגמרא שתלמיד חכם שפגעו בו, והפוגע לו פייסו, אין לו להסיר את הפגיעה מליבו. שואל הריטב"א, במסכת מגילה בדף כוח מובא על אחד האמוראים, שנהג למחול כל יום לפני השינה למי שציירו. לכן פירש שכל המבואר בגמרא כאן הוא רק בדברים הנוגעים לכבוד שמיים. אבל בדברים הנוגעים לאדם עצמו ראוי לתלמיד חכם למחול, אף אם הפוגע לא ביקש את סליחתו. והרמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ז' הלכה י"ג ביאר, שאם פגע בו אדם בסתר צריך למחול לו. וכאן מדובר שפגע בו ברבים, שאז אסור לו למחול משום ביזיון התורה. אלא נוקם ונותר הדבר כנחש עד שיבקש ממנו מחילה ויסלח לו. לפי דבריו מיושבת קושיית הריטב"א שמה שמחל כל יום לפני השינה זה על מה שביזהו בסתר. חוזרת הגמרא לדון בעניין צורת הפיס שבמשנתנו הנעשה על ידי ספירת האצבעות. הפיס היה נערך כך, הכהנים היו עומדים בעיגול והממונה בא ונטל מצנפת מעל ראש אחד הכהנים ומכריז מניין יותר גדול ממספר הכהנים שהיו שם וסופר את אצבעות הכהנים ומתחיל למנות ממי שנטל המצנפת מראשו ומי שהמניין קלה בו הוא הזוכה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ומה הן מוציאין? אחת או שתיים, והן מוציאין אגודל במקדש. כלומר, הכהנים העומדים לפייס, עומדים להגרלה, מוציאים אצבע אחת או שתי אצבעות לצורך המניין, והגמרא סבורה שמי שמוציא אצבע אחת מונים לו אחת, ומי שמוציא שתי אצבעות מונים אותן כשתיים. בקשה הגמרא, אשתה שתיים מוציאין אחת מבעיה? עכשיו כשאמרה המשנה שרשאי הכהן להוציא שתי אצבעות ויחשבו לו כשתיים, וכי הוא צריכה לכתוב שרשאי להוציא אחת ותחשב לו כאחת? תרץ את הגמרא מרב חיסדא לא קשיא. אין קושיה, כאן ששנינו שמוציא אחת מדובר בכהן בריא, ובדווקא כתבה המשנה שיוציא אחת, ואינו רשאי להוציא שתיים, ואילו כאן ששנינו שמוציא שתיים מדובר בכהן חולה, שאינו יכול לכבוש אצבעותיו, וכשמוציא אצבע אחת, יוצאת חברתה אימה, ולכן התירו לו להוציא שתיים. דהיינו, כיוון שהחולים אינם יכולים להימנע מלהוציא שתי אצבעות, התירו להם להוציא ולא גזרו עליהם. אבל בבריא לא התירו להוציא שתיים מפני הרמאים שיוציאו אצבע נוספת באמצע המניין, כמבואר בברייתא בסמוך. מביאה הגמרא ברייתא כתירוצו של רב חסדא, והתניא וכך שנינו בברייתא, אצבע אחת מוציאין, שתיים אין מוציאים. במה דברים אמורים בבריא, אבל בחולה אפילו שתיים מוציאין. והיחידין, החולים, מוציאים שתיים, ואולם אין מונים להם אלא אחת. בסוף הברייתא התחדש שאף המוציא שתי אצבעות אין מונים לו את שתיהן, אלא רק אחת, דנה הגמרא בדין הזה. מקשה הגמרא, וכי אין מונים לו לחולה המוציא שתי אצבעות אלא אחת, והתניא הרי שנינו בברייתא שכשמוציאים הכהנים את האצבע, דהיינו האצבע השנייה הסמוכה לאגודל בפייס, אין מוציאים עמה לא שליש, לא את האצבע השלישית הנקראת עמה, ולא גודל ולא את האגודל שאין מוציאים בפייס שתי אצבעות מפני הרמאים. שכשהמניין יהיה קרוב להסתיים, ויראה הרמאי שעומד להסתיים בכהן הסמוך לו, יוציא את האגודל בנוסף לאצבע שהוציא כבר, כדי שימנו אותו פעמיים ויסתיים בו המניין. והממונה לא יבין שרימוהו, כיוון שיכול אדם להרחיק את האגודל מן האצבע, והם נראים כאצבעות של שני בני אדם. ואם עבר הכהן והוציא שליש, מונין לו, לפי שכהן זה אינו רמאי, שהרי אי אפשר להרחיק את האצבע מן האמה, וניכר ששתיהן של אדם אחד. אבל אם מוציא גודל, אין מונים לו כלל אפילו אחת, אלא מוציאים אותו מביניהם. ולא עוד, ולא זו בלבד שאין מונים לו, אלא שלוקה מן הממונה בפקיע. לוקה מן הממונה על הרצועות שמלקים בהם. הגמרא תבהר תכף מהו פקיע. ומלשון הברייתא שאמרה, הוציא שליש מונים לו. משמע שמונים לו את השתי אצבעות כשתיים, וקשה ממה שאמרו בברייתא לאל שחולה שהוציא שתיים מונים לו רק אחת. מכך שהגמרא הבינה שברייתא זו שביארה את חשש הרמאות צוברת, שמונים שתי אצבעות כשתיים, מבואר, שאף אם מונים שתי אצבעות כשתיים, עדיין יש חשש רמאות. מתרצת הגמרא, מהי ביאור הלשון מונין לו, שאמרה ברייתא לגבי הוציא שליש? נמי, גם שם הכוונה שמונים אחת ולא שמונים אותם כשתיים. בררת הגמרא מהי פקיע, שאמרה עליו הברייתא שהמוציא גודל לוקה מן הממונה בפקיע, אמר רב מדרה. ממשיכה הגמרא לברר מהי מדרה, אמר רב פאפה מטרקא דתאי. רצועה של ערביים המשמשת כשוט להקות בסוסים. זה פסיק רישא שחתוך ראשה ומחולק לרצועות דקות כדי שירגיש בה הסוס יותר, ופקיע הוא לשון פיסוק וסדקים, שרוחב הרצועה חתוך וסדוק בראשה. עכשיו מפרש אביי על פי הברייתא הזו את המשנה במסכת שקלים. אמר אביי, מרי שווה ואמינא מתחילה הייתי אומר, הד אתנן, מה ששנינו במשנה מפרטת את הממונים במקדש. מסכת שקלים פרק ה' משנה א', בן ביוואי, שם האיש היה ממונה על הפקיע, אמינא, אמרתי לעצמי, שפקיע היינו פטילתא, פטילות להדלקת המנורה ולשמחת בית השואבה, כדתנן, כפי ששנינו בעניין הדלקת המנורות העשויות לשמחת בית השואבה בחג הסוכות, מסכת סוכה דף נ"א עמוד א', מבלעי מכנסי הכהנים, ממכנסי הכהנים הבלויים, ומהם ינהן ומאבנתם הישנים, מהם היו מפקיעין, קורעים רצועות כדי לעשות מהם פתילות, ובהם היו מדליקים את המנורות העשויות לשמחת בית השואבה, ואם כן מצינו לשון מפקעין לעניין פתילות, ויש לפרש שזהו גם מה ששנינו ממונה על הפקיע. אבל כיוון דשמען על עד אתניה, עכשיו ששמעתי את הברייתא הנזכרת להיל, ולא עוד, אלא שלוקם מן הממונה בפקיע, שבהכרח אין כוונתה לפתילות שמדליקים בהם. אז אמינה, אמרתי, מהי פקיע? מהו הפקיע שהיה ממונה עליו בן ביוואי? נגדה, רצועות שמלקים בהם. והיינו שבן ביוואי היה ממונה על ההלקאה בפקיע, כגון להלקות את הכהן שהוציא אגודל בשעת הפייס, כפי ששנינו בברייתא, או להלקות את הכהנים והלווים שנמצאו ישנים על משמרותיהם, כשהיו שומרים על בית המקדש בלילה. והטעם שהבאי העדיף לפרש, הכוונה היא שהיה ממונה על המלכות ולא על הפתילות, מפני שדי בשבע פתילות בכל לילה, וכל אדיוט יכול לתקנם, ולא היה צורך למנות אדם מיוחד לכך. כך מבאר התפארת ישראל. אומרת הגמרא, נאמר במשנתנו שפתחה את הפרק השני, שבראשונה כל כהן שרוצה לתרום תרומת הדשן מהמזבח, ותרומת הדשן היא העבודה הראשונה שהיו עושים בכל בוקר בבית המקדש, שהיו מרימים עם המחתת דשן מהמזבח ומניחים אותו בצד המזבח, כמבואר במשנה במסכת תמיד בדף כוח עמוד ב'. אז כל כהן שרוצה לתרום תרומת הדשן מהמזבח תורם, ואם יש כהנים מרובים שרוצים לתרום רצים ועולים בכבש, ומי שקדם ונכנס תחילה בארבע אמות העליונות של הכבש זכה לתרום. ושנינו במשנה מעשה שהיו שניהם שווין ורצין ועולים בכבש, ודחף אחד מהם את חברו ונפל ונשברה רגלו. כיוון שראו בית דין שבאים לידי סכנה, התקינו שלא יהיו תורמים תרומת הדשן, אלא בפייס, אלא רק על ידי הגרלה. מביאה הגמרא מעשה נוסף שהרה מחמת הריצה הזאת. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. שמופיעה בתוספתא, מעשה בשני כהנים שהיו שניהם שווין ורצין ועולין בכבש, קדם אחד מהם לתוך ארבע אמות של חברו, כלומר אחד מהם הגיע לארבע אמות העליונות של הכבש, הסמוכות למזבח קודם לחברו, ובכך זכה בתרומת הדשן, נטל הכהן המפסיד סכין ותקע לו בליבו של הזוכה. עמד רבי צדוק על מעלות האולם שבער הבית, ואמר אחינו בית ישראל שימעו, הרי הוא הפסוק אומר בספר דברים פרק כ"א, כי ימצא חלל באדמה. ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו, אלה הערים אשר סביבות החלל, והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר האי עגלת בקר, וערפו שם את העגלה בנחל. אנו, במקרה שלפנינו, על מי להביא עגלה ערופה? משל מי תילקח העגלה ערופה, עם חיוב אהבה מוטל על העיר, אנשי ירושלים היושבים בעיר, או על העזרות, הכהנים שומרי העזרה. וכששמעו העם כן גאו, צעקו כל העם בבכייה. בא אביו של התינוק, אבי הכהן ההרוג. ומצאו כשהוא מפרפר, מתגלגל באפר ונשמתו עדיין לא יצא. אמר, הרי הוא כפרתכם, מיטתו תכפר עליכם ועדיין בני מפרפר, ולכן עדיין לא נטמעה הסכין בתומת מת. כלומר, מהרו להוציא את הסכין מליבו לפני שימות ותתאמה. מסיים את הברייתא ללמדך מדברי האב, אפשר ללמוד שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים, שאפילו האב לא היה חושש ממיטת בנו, כפי שחשש מטומאת הסכין. וכן הוא אומר בספר מלכים ב' פרק כ"א פסוק ט"ז, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים, פה לפה, משער לשער, הרי שכבר בזמן מנשה מלך יהודה, שהיה בבית מקדש ראשון, וקל בעיניהם אבון שפיכו דמים. אומר השפך חיים, אותו דור היו מתחסדים במצוות, אבל היו עוברים על ענייני בן אדם לחברו בשעת נפש, בתואנה שכוונתם לשם שמיים. במשנתנו נאמר שמחמת המעשה שדחף כהן את חברו ונשברה רגלו, תקנו חכמים שהשחייה בתרומת הדשן לא תהיה על ידי ריצה על הכבש, אלא על ידי פייס. אבל במעשה ששנינו בברייתא שהרג אחד את חברו, לא נזכר שמחמת כן תקנו חכמים שיזכו על ידי פייס. ומבואר שהתקנה הייתה מחמת המעשה בשבירת הרגל. דנה הגמרא, איזה מעשה הרה תחילה? היי מעשה קדים, שואלת הגמרא, איזה מעשה הרה קודם, שבירת הרגל המוזכרת במשנה או הריגת הכהן? הילי, מה אם נאמר שהמעשה של השפיכות דמים קדם? קשה. אשתה שפיכות דמים לא תקינו פייסה, הנשברה רגלו תקינו? אם מחמת מעשה שפיכות הדמים החמור לא תקנו שיזכו בתרומת הדשן על ידי פייס, ולא חששו שיקרה הדבר שוב, וכי ייתכן לומר שמחמת מעשה שבירת הרגל תקנו כך? משיבה הגמרא, אלא לכאורה צריך לומר שהמעשה דנשברה רגלו קדים. המעשה של שבירת הרגל קדם, אבל עדיין קשה, וכיוון דתקינו פייסה, היות ותקנו את הפייס, את ההגרלה אחרי המעשה הראשון בשבירת הרגל, ארבע אמות שנזכרו במעשה של שפיכות דמים, מה יבידת היו? מה מעשיהם? כלומר, מדוע במעשה השני היו הכהנים רצים על הכבש להגיע ראשונים לתוך ארבע אמות, הרי אין זוכים בכך בתרומת הדשן, זוכים בכך רק על ידי הגרלה. מסיקה הגמרא, אלא לעולם מעשה דשפיכות דמים קדים. ואולם מעיקר הסבור הקראי באלמה, ומתחילה סברו חכמים שהראה הדבר דרך מקרה באלמה, ומחמת כן, אין צורך לתקן פייס. אבל כיוון דחזי שאפילו ממילא עטו לידי סכנה, כיוון שראו על ידי המעשה של שבירת הרגל, שאפילו בלא להתכוון להזיק, באו הכהנים לידי סכנה, תקינו רבנן פייסה, תקנו חכמים את ההגרלה. שבה הגמרא לבאר את הברייתא נזכרת לאל, שנינו בברייתא אחר שהרג הכהן את חברו עמד רבי צדוק על מעלות האולם ואמר, אחינו בית ישראל שימו, הרי הוא אומר כי ימצא חלל באדמה, כלומר, כשנמצא אדם ארוג צוותה התורה להביא עגלה ערופה. אנן, אנחנו על מי מוטל להביא עגלה ערופה, לעיר או על העזרות? מקשה הגמרא וכי ירושלים בת עטויה עגלה ערופה היא? האם ירושלים ראויה להבאת עגלה ערופה והתניא? והרי שנינו בברייתא. מסכת בבא קמא דף פ"ב עמוד ב', עשרה דברים נאמרו בירושלים, וזו אחת מהן, שאינה מביאה עגלה ערופה כשנמצא חלל בסביבותיה. שנאמר כי ימצא חלל באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, ולא נכללה ירושלים בירושת הארץ, מפני שברייתא זו סוברת שירושלים לא נתחלקה לשבטים. על פי הגמרא במסכת סוטה בדף מ"ה עמוד ב', ועוד יש להקשות. הרי לעניין עגלה ערופה לא נודע מי יקה וכתיב. והיינו שחיוב הבאת עגלה ערופה הוא רק באופן שלא ידוע מי הוא הרוצח, והבילו במעשה הזה, הרי נודע מי יקהו, תרץ את הגמרא אלא כדי להרבות בבחייה, כלומר אכן לא שייך כאן דין עגלה ערופה, ולא התכוון רבי צדוק בשאלתו שהעיר או העזרות יביאו את העגלה ערופה, אלא כוונתו הייתה רק לעורר את העם לבכות על המעשה. וכוונתו הייתה להזכיר להם עניין עגלה ערופה לומר שאם על חלל הנמצא מחוץ לעיר ולא ידוע מי יקהו, הקפידה התורה כל כך. על חלל שידוע מי יקהו ותוך המקדש, על אחת כמה וכמה, מסביר הריטב"א. ממשיכה הגמרא לדון בברייתא הזו. שנינו בברייתא, בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר. אמר, הרי הוא כפרתכם ועדיין בני קיים, ולא נטמעה הסכין. ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. שהוא זרז אותם להוציא את הסכין שלא תטמע, כשעוד בנו עדיין גוסס וחי. איבא אילו הסתפקו בני הישיבה, כיצד נהיה הדבר שטהרת כלים הייתה חמורה יותר להם משפיכות דמים? האם חומר אבון שפיכות דמים הוא דזל, נהיה קל ומזולזל ופחות בעיניהם, אבל חומרתה של טהרת כלים כדקיימה קיימה, במקומה עומדת כבתחילה, או דילמה או שמה חומרת שפיכות דמים כדקיימה קיימה נשארה כמו שהייתה, אבל טהרת כלים היא דחמירה, היא זו שנעשתה חמורה בעיניהם. משיבה הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, מדקנסיב לתלמודה, ממה שהברייתא הביאה ראיה לכך שטהרת כלים קשה משפיכות דמים את הפסוק, וגם דם נקי שפך מנשה המלמד את הזלזול שהיה בשפיכות דמים, שמע מינה מוכח מכאן ששפיכות דמים הוא דזל. שפיכות דמים נעשתה מזולזלת וקלה ביניהם, וטהרת כלים כדי קיימה קיימה, וטהרת כלים נותרה כשהייתה. אומרת הגמרא שנינו לעיל בדף כ"ב עמוד א' במשנה שפתחה את הפרק השני, משנה שעוסקת בפרייס שנעשה על עבודת תרומת הדשן, האמורה בתורה בספר ויקרא פרק ו' פסוק ג' שעניינה הרמת חלק מן הדשן איברי ואימורי הקורבנות שנשרפו ונתקלו שעל המזבח ולהניח זאת על רצפת העזרה, וזו מצווה המחויבת בכל יום, ולאחר מכן נאמר ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור, כלומר מלבד תרומת הדשן על הכהנים לפנות מהמזבח את שאר הדשן הנשאר אחר ההרמה בשעה שהתרבה על התפוח שבמזבח. התפוח הוא ציבור גדול וגבוה של איפר עגול כתפוח הנמצא באמצע המזבח. והוצאת הדשן אינה נעשית בכל יום אלא בכל זמן שהתרבה הדשן על התפוח ואין מקום למערכה של העיצים, אז מוציאים את הדשן. ומוציאים אותו מחוץ לעיר למקום שפך הדשן. דנה הגמרא באילו בגדים היו מוציאים את הדשן אל מחוץ לעיר. תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא מופיעה בתורת כהנים, נאמר לגבי הוצאת הדשן, ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור. מבארת הברייתא, שומעני, יכול הייתי להבין שפשיטת הבגדים האמורה כאן, בין תרומת הדשן להוצאתו, הינה כדרך האמור ביום הכיפורים שחובה על הכהן הגדול לפשוט בגדיו ולהחליפם בחמש העבודות של יום הכיפורים, שמשנה בגדיו בכל העבודות בין זו לזו, הראשונה נעשית בבגדי זהב, השנייה בבגדי לבן, השלישית בבגדי זהב וכן הלאה. כמו כן כאן כוונת התורה שישנה בגדיו, דהיינו שפושט את בגדי הקודש שהיה לבוש בהם בשעת הרמת הדשן, כאמור בתורה ולבש הכהן מידו וד ומכנסי וד ילבש על בשרו והרים את הדשן, ולובש בגדי חול שלו ובהם הוא מוציא את הדשן. שהרי לכהן אדיוט אין בגדי זהב כלל, ואי אפשר לומר שישנה מבגדי זהב לבגדי לבן, כפי שמשנה הכהן הגדול. ולכן תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, שבכך שחזר הכתוב על המילה בגדים לאחר שהזכיר בגדיו, כי היה לו לומר, הוא פשט את בגדיו ולבש אחרים, מקיש בגדים שלובש לבגדים שפושט, משווה בגדים שלובש לבגדים שפושט, מה להלן כמו שהבגדים שהיו עליו בתרומת הדשן ופושטם בגדי קודשם, אף כאן הבגדים שלובש להוצאת הדשן בגדי קודשם. ממשיכה הברייתא, אם כן, שאף בהוצאת הדשן צריך דווקא בגדי קודש, מה תלמוד לומר אחרים, שמשמע שצריך שיהיו הבגדים שונים מאלו שלבש בהרמת הדשן. משיבה הברייתא, הכוונה שיהיו הבגדים פחותים מהם, זולים מהבגדים שלבש לתרומת הדשן, כגון בגדים שחוקים או מפשטן שאינו מוצאב, שאין דמיהם יקרים. פירוש נוסף, רב לזר אומר, אחרים והוציא, כלומר יש לדרוש המילה אחרים אינה אמורה לבגדים, אלא על הכהן, שעליו נאמר בהמשך הפסוק, והוציא את הדשן, ולימד על הכהנים בעלי מומים שנחשבים אחרים, משום שמרוחקים מלעבוד שער עבודות, שגם הם קשרים להוציא את הדשן, אף שפסולים לשער העבודות. מבארת הגמרא את דברי תנא קמא, אמר מר ובול אל בברייתא, דברי תנא קמא, שיש ללמוד מהמילה אחרים, שיהיו הבגדים שלובש הכהן להוצאת הדשן, פחותין מהן, מהבגדים שתורם בהם את תרומת הדשן. מבארת הגמרא, מדוע משמע שהכתוב אחרים, כוונתו לפחותים, כדי תנא דבי רבי ישמעאל, כפי ששנו ברייתא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, לתנא דבי רבי ישמעאל, דרך ארץ הוא שבגדים שבישל בהם העבד גדירה לרבו, שדרכם להתחלכלך מהבישולים, לא ימזוג בהם כוס לרבו, שאין זה דרך כבוד שישמש את רבו כשלבוש בהם. גם כאן האיפר מלכלך את הבגדים בשעת ההוצאה מחוץ למחנה, וגנאי כלפי הקדוש ברוך הוא שיהיה הכהן משמש בבגדים אלו על המזבח, בעבודות אכילה ושתייה כגון הכתרה וניסוך. בברייתא לאל הובא דעת רבי אליעזר החולק על תנא קמא ודורש מהפסוק שבעלי מומים כשירים להוצאת הדשן. מביאה הגמרא מחלוקת בעניין הזה. אמר יש לקיש, כשם שיש מחלוקת בהוצאת הדשן שרבי אליעזר מכשירה בבעלי מומים ותנא קמא פוסלה, כך מחלוקת בהרמה בתרומת הדשן, אם היא כשירה בבעלי מומים. ורבי יוחנן אמר, מחלוקת בהוצאת הדשן אל מחוץ למחנה, אבל בהרמה בתרומת הדשן, דברי הכל עבודה היא מעבודות הכהונה ופסולה בבעלי מומים. מבררת הגמרא, מה איתם עד ריש לקיש, מה טעמו של ריש לקיש שתרומת הדשן אינה עבודה? משיבה הגמרא, אמר לך ריש לקיש, איסל כדאי תך אם תעלה בדעתך שהרמת הדשן עבודה היא יהיה קשה, וכי יש לך עבודה שקשירה לעשות בשני כלים, בלבישת שני בגדים בלבד ולא בארבעה בגדים כשאר העבודות, שהרי בתרומת הדשן נאמר ולבש הכהן מידו וד, ומכנסי וד ילבש על בשרו והרים את הדשן. משמע שהכהן המרים את הדשן לובש רק מכנסיים וכותונת, ובהכרח שאין זו עבודה, ולכך יש להכשירה בבעלי מומים. ורבי יוחנן, מה הוא ישיב להוכחת ריש לקיש, אף שהתורה כתבה רק כותונת ומכנסיים? גלי רחמנה גילתה התורה בכותנות ומכנסיים, שיש ללובשם בהרמת הדשן, ואינה קשרה בבגדי חול, ומעצמך אתה למד שהעבודה היא, והוא הדין שצריכה למצנפת ואבנת, ולכן גם אין להכשירה בבעלי מומים. שואלת הגמרא, ולרבי יוחנן שצריך ללבוש בתרומת הדשן את כל הבגדים, אם כן, מה ישנה הני, מה השתנו כתונת ומכנסיים שהזכירתם התורה באומרה מידו וד ומכנסי וד? הרי לא היה לה להזכיר כלל חיוב בגדי כהונה, ומעצמנו נבין זאת, שכיוון שנעשית על ידי כהן כאמור בתורה, ודאי עבודה היא וצריכה בגדי כהונה. משיבה הגמרא, בגדים אלו נכתבו לדרשה, מידו וד בא ללמד שתהיה הכותונת מידו, והיינו כמידתו של קומת הכהן הלובשה, שלא תהיה ארוכה ונגררת על הארץ ולא קצרה ומסולקת מהארץ, אלא תהיה שווה לקרקע. במכנסי וד נכתב לחדתניה, כמו ששנינו בברייתא, מניין שלא יהיה לבוש הכהן דבר קודם למכנסיים, שנאמר ומכנסי וד ילבש על בשרו, ועל בשרו אילו מילים מיותרות, ללמד שיש לו ללבוש את המכנסיים כשהוא ערום ואין עליו אלא בשרו. מבאר את הגמרא, וריש לקיש הסובר שבדווקא הוזכרו מכנסיים וכותונת ללמד שהכהן אינו צריך ללבוש ארבעה בגדים בתרומת הדשן, והם אינם מיותרים לדרשה, הוא ידרוש את הדרשות שלמד רבי יוחנן מכך ששינתה התורה בלשונה, והיינו את הדרשה מידו כמידתו, שיהיו הבגדים כמידת הכהן, הוא ילמד מדי אפקי רחמנה מכך שהוציאה התורה את הכותונת בלשון מידו, ולא אמרה כותונת, יש ללמוד מכך שצריך כמידתו, והדין שלא יהיה דבר קודם למכנסיים מעל בשרו נפקה, מעל בשרו הוא לומד זאת, שגם לריש לקיש המילים הללו מעל בשרו מיותרות, והמילים הללו על בשרו מיותרות לדרשה הזו. כלומר לרב יוחנן המקרא כולו מיותר וכלל לא היה צריך לכתוב מכנסיים וכותונת, ומהאיתור של גוף המקרא למדים את הדינים הללו. ולא לריש לקיש נלמדים הדינים הללו משינוי או איתור לשון המקרא, אבל עצם הפסוק לגבי מכנסיים וכותונת הוא נצרך לגופו שצריך ללבוש אותם הכהן. מבררת הגמרא אם נחלקו תנאים במחלוקת רב יוחנן וריש לקיש, נעימה כתנאי, האם נאמר שנחלקו כבר התנאים במחלוקת רב יוחנן וריש לקיש, האם תרומת הדשן נחשבת עבודה וטעונה לבישת ארבעה בגדים? שנינו בברייתא נאמר בתרומת הדשן בספר ויקרא פרק ו' פסוק ג', ולבש הכהן מידו וד ומכנסי וד ילבש על בשרו. מבררת הברייתא מה תלמוד לומר ילבש, מה מלמדנו הכתוב באומרו ילבש? הרי כיוון שנכתב בתחילת הפסוק ולבש הכהן, הייתה התורה יכולה לכתוב ומכנסי וד על בשרו, והיינו מבינים שתיבות אלו חוזרות על ולבש האמור בתחילה, והכוונה היא ולבש. מכנסי בד על בשרו. אלא בא כתוב להביא לרבות חיוב לבישת מצנפת ואבנת להרמה בתרומת הדשן, שילבש בא לרבות חיוב לבישה נוסף על שני הבגדים הדומה ללבישה של שני בגדים המוזכרת בפירוש, והם שני הבגדים החסרים מבגדי כהן אדיוט שלא הוזכרו בפסוק, היינו מצנפת ואבנת. אלו הם דברי רב יהודה. רבי דוסה אומר, המילה ילבש בא לרבות את בגדי כהן גדול ביום הכיפורים, ארבעה בגדי לבן ששימש בהם הכהן הגדול ביום הכיפורים, שקשרים הם לכהן אדיוט ללובשם בשאר ימות השנה, שבבגדי הכהן הגדול בגדי הלבן של הכהן הגדול נאמר כתונת בת קודש ילבש, ויש לדרוש ילבש הנאמר בתרומת הדשן מילבש האמור ביום הכיפורים, והוצרח הכתוב להשמיענו זאת משום שנאמר לגבי בגדי הלבן של הכהן הגדול, והניחם שם, היה מקום לומר שהכוונה היא לחייב את גניזתם, ולכך השמיע התורה שהם מותרים בשימוש לכהן אדיוט בכל ימות השנה ואין חיוב לגונזם. ולדעת רבי דוסה, כוונת הכתוב והניחם שם ללמד שכהן גדול לא ישמש בהם ביום כיפורים נוסף, כמבואר בברייתא שתובא בסמוך. מביאה הברייתא דעה שלישית בדרשת הכתוב ילבש. אמר רבי שתי תשובות יש בדבר לדחות את דברי רבי דוסה. חדה, האחת, דאבנתו של כהן גדול לא זהו אבנתו של כהן אדיוט, שהכהן הגדול שימש ביום הכיפורים באבנת עשוי מפשתן, ואילו אבנת של כהן אדיוט עשוי מכיליים, צמר ופשתים, ורק הכותונת, המצנפת והמכנסיים שלבש הכהן הגדול בעבודת יום הכיפורים שווים לבגדי כהן אדיוט. ואם כן, כיצד ייתכן לרבות שכל בגדי כהן גדול כשרים לשימושו של כהן אדיוט? ועוד יש לדחות את דברי רבי דוסה, בגדים שנשתמשת בהן כבר בקדושה חמורה בעבודת יום הכיפורים בקודש הקודשים, האם ראוי שתשתמש בהם בקדושה קלה בעבודת כל השנה של כהן אדיוט? אלא דורש רבי דרשה אחרת, מה תלמוד לומר ילבש לרבות את השחקים, בגדים ישנים, ללמד שהם קשרים לכל עבודה ובלבד שלא יהיו קרועים. אגב, שהביאה הגמרא את דעת רבי דוסה, היא מביאה ברייתא שרבי דוסה לשיטתו בזה במחלוקת אחרת. שנינו בברייתא בגמר עבודת יום הכיפורים נאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק כ"ג, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש והניחם שם. דורשת הברייתא, הפסוק מלמד שבגדי הלבן של הכהן הגדול טעונים גניזה ואסור להשתמש בהם, שמשמעות הלשון היא שיניחם ולא ישתמש בהם. רבי דוסה חולק ואומר, בגדים אלו ראויים הם לכהן אדיוט ואינם טעונים גניזה. ומה תלמוד לומר והניחם שם? ללמד שלא ישתמש בהם כהן גדול ביום כיפורים אחר. לשון הנחה פעמים מתפרש על עזיבה מוחלטת, כגון מה שנאמר על איפר פרה אדומה והניח מחוץ למחנה, ופעמים מתפרש על עזיבה לא מוחלטת, כמו שנאמר בביקורים והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. ותנא קמא דורש הכוונה הנחה לעולם, ורבי דוסה דורשו במשמעות הנחה לפי שעה, היינו ביום הכיפורים האחר, אבל כשרים הם לכהן אדיוט, כך מסביר המלבים. ורבי דוסה לשיטתו בברייתא שהובא לעיל, שלמדים מהמילה ילבש, שבגדי כהן גדול כשירים לכהן אדיוט, ובעל כורחו לא דרש את הפסוק ואין ניחם שם לחייב גניזה. על כל פנים, שנינו בברייתא לאל שרבי יהודה מרבה מהמילה ילבש לחייב מצנפת ואבנת בתרומת הדשן, ורבי דוסה ורבי דרשו מהמילה ילבש דין אחר, בעניין בגדי כהונה בכל העבודות שבמקדש. מסיימת הגמרא את השאלה לאל, האם נחלקו תנאים בדין תרומת הדשן? שואלת הגמרא, מה אליו? מהו ביור הברייתא? האם לא? שבאקא מפליגי. האם אין הכוונה שבכך נחלקו רבי יהודה ורבי דוסה? דמר סבר, רבי יהודה שדורש מהמילה ילבש שהכהן המרים את הדשן צריך ללבוש את כל ארבעת הבגדים, סובר שתרומת הדשן עבודה היא, וכדעת רבי יוחנן, ולכן היא טעונה ארבעה בגדים. ומר סבר ורבי דוסה שלא דורש את הדרשה הזו, ומשמע שלדעתו המרים את הדשן לובש רק מכנסיים וכתונת סובר, שתרומת הדשן לאו עבודה היא, וכדעת ריש לקיש, ולכן די בשני בגדים. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין הכרח לומר שנחלקו בכך התנאים, אלא יש לומר דכולי עלמא כולם סוברים שתרומת הדשן עבודה היא, וצריכה ארבעה בגדים. ואחא, וכאן במחלוקת התנאים, בדרשה של המילה ילבש, באקא מפליגי, בכך נחלקו. מר סבר רב יהודה סובר, צריך קרא לרבויי, צריך פסוק לרבות מצנפת ואבנת וללמד שהעבודה היא, ולולי כך היינו אומרים שאינה עבודה ודי בשני הבגדים המפורשים בה. ומר סבר, רבי דוסא סבר, לא צריך קרא לריבויה. אין צריך פסוק לרבות מצנפת ואבנת, ואנחנו יודעים את חיובם גם בלא דרשה, שמכך שהיא צריכה התורה כתונת ומכנסיים מוכח שהעבודה היא, וממילא צריכה גם מצנפת ואבנת. לכן סובר רבי דוסא שהפסוק ילבש מיותר לדרשה אחרת. ולפי הביאור הזה של הגמרא נמצא, שבין רבי יהודה ובין רבי דוסא סוברים כרבי יוחנן שתרומת הדשן אינה עבודה וצריכה ארבעה בגדים, אבל לריש לקיש צריך לומר שאכן דין זה שנוי במחלוקת תנאים, ומה שאמר שאינה עבודה סובר כרבי דוסא וכרבי. כך מסביר קורבן אהרון. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעת הדשמיא הענקית בדף כ"ג במסכת יומא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם מותר לנקום ולנטור? כיצד? שאלה שנייה, כמה אצבעות מותר להוציא לפייס? שאלה שלישית, האם ירושלים מביאה עגלה ערופה? שאלה רביעית, האם הרמת הדשן היא עבודה? שאלה חמישית, האם בעל מום וזר כשרים להוצאת הדשן? והשאלה האחרונה על דף כ"ג, מניין שלא יהיה דבר קודם למכנסיים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, פעמיים כי טוב, כ"ב באייר תשפ"א. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף חג, דף כ"ג במסכת יומא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, כ"ג באייר תשפ"א, ונלמד דף כ"ד במסכת יומא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע, ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.